איתנו היום בלא רק רשת, אלי דג'יברי, סקסופוניסט, ג'אזיסט, מלחין ויוצר מהשורה הראשונה בעולם. זהו החלק השני מתוך שלושה של הרעיון עמו, והיום דג'יברי גם ינגן לנו פה בג'אם בשידור חי, אחת מיצירותיו היפות ביותר. בנוסף, נשוחח עמו על האלבום השני שלו, Emotionally Available, על שיתופי הפעולה שבאו אחר כך עם ענקי הג'אז, רון קרטר ואל פוסטר, על האומץ לכתוב את השיר הראשון, ועל מה ההבדל בין קראפטמנשיפ לוויז'ן וג'אז. איתי סימי ריגר, האחד והיחיד. אני יניר רובינשטיין. נצא לדרך עם החלק השני. השני כבר לא איחר לבוא, והשם הוא מאוד מעניין. חשבתי אולי אתה תוכל להגיד משהו על זה. זה נקרא Emotionally Available.
שוב, זה טייטל שהיום בחיים לא הייתי בוחר. זה קשור לתקופה שהייתי. אני עדיין, עד היום אני רומנטיקן מאוד גדול, אבל אז הייתי במיוחד. הרבה פעמים השמות של השירים שלי הם היו, בוא נגיד, לא הכי מתוחכמים או יותר רגשיים, להבדיל. אבל פעם אחת הופעתי עם אלון אלארצ'יק בתחילת הדרך שלי, ואז גם אהבתי קצת לשיר מדי פעם, גם היום אני אוהב, אבל כתבתי על שיר ו... מי שהייתה אז חברה שלי, קראו לה רוני, וזה נקרא שר לחרון. ואז הקלטנו תקליט של, זה נקרא אולי ארצ'יק ג'אז, עם אבישי כהן ואיתי, היינו אז מ-18-19, זה היה כבוד מאוד גדול. ואני ככה באתי לאולי ארצ'יק, שאלתי לו, תגיד, יש לי שיר שלי, זה בסדר, בא לך אולי לשמוע, אולי אפשר להקליט אותו. והוא היה מדהים, הוא פשוט, הוא נורא נהנה, והוא... הוא אמר לי, בוא נעשה את זה, ובאמת זה היה מוקלט. אבל במילים שכתבתי לשיר הזה, אין את המילה רוני. זה שיר אהבה, אבל לא אומר את השם שלה. ועדיין קראתי לשיר שר לך רוני. אז עולה ארצ'י כזה בעדינות, הוא בא אליי ואומר לי, תגיד, אתה בטוח שאתה רוצה לקרוא לזה שר לך רוני? אולי, מי יודע, אולי יום אחד תיפרדו, וכמובן שהוא צדק ונפרדנו, אבל עדיין אני לא רואה שום סיבה למה שזה לא יהיה, זה היה באמת שיר אהבה לרוני, ולא, אין לי בעיה עם זה. ועוד דבר שהוא אמר לי פעם, הוא אמר, תנסה לפעמים לכתוב בגוף שלישי, לא תמיד גוף ראשון. אז אני אומר, זה קצת אני, כי הכל נורא נורא אישי, פחות תופס את ה... אתה מבין מה אני מתכוון? קצת פחות מתוחכם. אבל זה אני. היום אני קצת טיפה יותר מתוחכם, אבל לא הרבה.
שקי גורם?
כן.
אחרי זה, מבחינתי, מי שמסתכל מבחוץ, קפיצה גדולה, כאילו, אומנם 5 שנים, אבל הרבה הופעות, ואז אלבום שיש את השם שלך בטייטל, ישראלי.
נכון.
Israeli song, ועכשיו זה כבר עם רון קארטר.
כן.
יש שם שיר מיסטר ארסי, וזה כבר... זה כבר משהו אחר, זה ליגה אחרת כבר.
נכון. כן. כן, זה עם רון ועם אל, שדיברנו עליו, ועם ברד מרדאו, שהוא אחד הפסנתרנים הגדולים של דורנו. אני חושב שבקריירה שלי, והיום יש הרבה הרבה קריירות משגשגות של מוזיקאי ג'אז ישראלים. אני כבר בוודאי לא היחיד. מוזיקאי ג'אז ישראלים מאוד מצליחים בעולם. יחד עם זאת, אני חושב שמה שמייחד את המסלול שלי, זה שלי תמיד היה חשוב להיות חלק מהפמילי של הג'אז, כמו שאני רואה את זה, שזה אמריקן, בלק אמריקן מיוזיק. זה המקום שאני באתי ממנו, זה מצחיק להגיד, כי אני גדלתי, דרך אגב, בבתי ים יותר מאוחר, אבל גדלתי ביפו, אבל מבחינת המוזיקה ששמעתי, הקשבתי מגיל 10 בערך, לא הייתי מקשיב לשום דבר, חוץ מלצ'ארלי פארקר, למיילס דייוויס, קולטריין, סוני רולינס, אז מהבחינה, גם סטן גטס,
בטח. וזה בא ממקום אחר קצת.
נכון, אבל אתה יודע איזה מעניין מה שאתה אומר, רון קרטר אפרופו, אתם יודעים מי הסקסופוניסט, אחד הסקסופוניסטים שהוא הכי אוהב, זה סטן גטס. וזה בדיוק, זו דוגמה ממש טובה, בגלל שבסוף אין הבדל, זה לא עניין של הצבע באמת. אתה לבן, אתה שחור. אלא זה האם אתה מנגן איך שפשו, לפי תפיסת העולם שלי, או של רון קרטר, או של לא יודע מה. את האסנס של הג'אז, של הסווינג, של הכאב הזה, זה גם הרידם, זה כאילו זה מלא דברים שבסוף שאתה מקשיב להם, אתה מרגיש אותם ממש ממש טוב. סטן גטס, הוא היה אחד כזה. ו... אפילו שהוא הסאונד שלו אולי קצת יותר אוורירי, אולי ווסט קוסי, אבל הוא היה, זה לא הייתה מוזיקת מעליות, זה עדיין הייתה מוזיקה מאוד 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 סיריוס, והסיריוסנס הזה זה משהו שאני תמיד שאפתי אליו, כאילו במוזיקה שלי, הדבר הזה, ההארדקור ג'אז, זה לא אומר שזה צריך להיות בלגן, או אתה יודע, כל מה שיש, אני קורא לזה ג'אזופוביה, כאילו שאנשים שלא אוהבים ג'אז, הם אומרים זה too much. לא, זה יכול להיות pretty. Miles Davis was pretty, but it was real. עכשיו אני נשמע כמו old man, אבל כאילו אני אומר, הרבה מהמוזיקה היום, בעיניי היא הרבה הרבה, כמו שאתה לא כל כך אוכל ארטיק, אז יש לו טעם של אננס, אבל זה לא real אננס, כאילו זה לא real pineapple. אז הרבה מהמוזיקה היום אני מרגיש שהיא ככה. ובשבילי, תמיד היה לי חשוב שהאנשים האלה, הרבי הנקוק, רון קרטר, אל פוסטר, שבמקרה הם גם מוזיקאים שחורים, או שלא במקרה, אבל they're the real shit. יתנו לי את הסטמפ שלהם, הם שומרי הסף. איך אומרים שומרי סף? Gatekeepers.
The Guardian, כן.
והם נותנים לי את האוקיי שלהם בשבילי, everything that I could wish for.
Jealous Eyes.
Jealous Eyes.
אחד השירים שלך שהכי אהבתי.
אני גם אוהב אותו מאוד.
אני לא יודע למה, אבל איכשהו... התחברתי אליו.
כן.
מה זה השם הזה? כן.
זה דווקא שם שאני אוהב מאוד, והוא מספר את התחושה ואת המבט שהייתי עם חברה שלי, שאהבתי אותה מאוד. סיפרתי לה על משהו שעשיתי שגרם לה נורא נורא לקנא. ברגע שסיפרתי לה את זה, העיניים שלה היו, אתה יודע, זה מדהים, העיניים זה ניואנסס, כאילו בטיפה אתה יכול לראות שינוי ולהרגיש משהו. והיו לה את ה-jealous eyes, אבל לא jealous בקטע של כאילו jealous רכושני, לא כזה, אלא jealous שהוא tender jealous. She was hurt. אז מבט שאני לא יכול לשכוח אותו עד היום.
חשבנו לבקש ממך לנגן משהו, זה כמובן בחירה שלך.
מה אמרת? Jealous Eyes?
Jealous Eyes I love.
Okay.
I know you dubbed that part.
Mm-hmm.
תגיד לי, איך קיבלת ביצים לשיר הראשון?
האמת שהשיר הראשון כתבתי בגיל מאוד צעיר, בגיל 15
או 16. איך קיבלת את האומץ? איזה ויז'ן היה לך?
לא היה לי כלום, זה קצת כמו... לא יודע, היה לי אורגן בבית, אפילו לא היה לי פסנתר. ואתה יודע, שיחקתי איתו כזה... לא, לא יודע להסביר, זו שאלה ממש טובה, אני בעצמי שואל את עצמי. אבל אני יכול להגיד לך שאחר כך, אז למדתי ממש, היו לי מורים ממש טובים לקומפוזישן, ואז כאילו לקחתי את זה בסיריוס.
אוקיי, אבל אלי, you need a certain vision. לא כל אחד...
לא היה לי vision, באמת, אני אומר את זה לא סתם. לא היה לי שום vision. גם, אתה יודע, אחד הדברים בכלל במוזיקה, אבל באמת בג'אז, כי זה כזה מקום אינדיבידואלי בכל נגן, אז הרבה אנשים בגיל צעיר היום, שוב, בגלל שיש גם מודעות, זה הופך כל הזמן יותר ויותר צעיר, אתה מתחיל לדבר על זה, מי אני, מה מייחד אותי, אני נשבע לך, אני כל החיים שלי, לא רק שלא חיפשתי להיות מיוחד, אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות כמו צ'ארלי פארקר, עד כדי כך שאם הייתי יכול עכשיו שהייתי הולך לישון ואלוהים היה בא אליי בחלום וגורם לי לנגן כמו צ'ארלי פארקר, אז לא, אבל בול, אחד לאחד.
Okay.
אז הייתי אומר לעצמי, לא אכפת לי שהיו אומרים לי שאני לא מקורי. העיקר שאני יודע את הקראפטמנשיפ הזה. אז בשבילי זה לנגן ג'אז, עוד לפני הכל, זה להיות נגר. כאילו, להיות חיית, אבל נגר טוב. כאילו, אני היום יכול להגיד לך שאני יכול, אתה תגיד לי, אני רוצה כיסא. אז אני, I will make you beautiful chair because I understand the craftsmanship. It's going to be beautiful, it's going to be nice, maybe it's not going to be original, but it's going to be great.
Yeah,
great. Well, chair,
one of the great things, אחד הדברים שיש לי גם כן, זה העבודה שלך, זה אהבה שלך.
כן.
עכשיו, אחד הבעיות עם נשים שיוצאים עם אחד כזה, הם לא יכולים להבין את זה. הם לא יכולים להבין איך העבודה שלך יותר חשוב ממנה. אני, בנישואים שלי היו לי את הדברים האלו.
כן.
וזה גורם כמו שאתה אמר, ג'לסי או
כן.
כל הדברים האלו בצורה מדהימה. עכשיו, בשבילך, שיהיה לך מישהי רציני, היא צריכה להיות חזקה מאוד. וקשה מאוד למצוא.
דווקא מהבחינה הזאת התמזל מזלי, אני תמיד פגשתי נשים חזקות, מעצימות, שהמוזיקה שלי הם ידעו גם להעריך ולהריץ אותי וגם לאהוב אותי ולפרגן לי, ומהבחינה הזאת אני מרגיש בר מזל, אפילו שהרבה הרבה מערכות יחסים לא הצליחו, אבל זה אף פעם אני לא הרגשתי שזה בגלל המוזיקה. אבל אני לא יודע איך אתה הגעת עכשיו לנשים, אנחנו דיברנו על ויז'ן, והויז'ן שלי תמיד היה קודם כל ללמוד את הקראפטמן, או יותר נכון לחכות, איך אומרים לחכות?
Imitate.
וזה הדבר הכי מדהים, וזה אני אומר גם לתלמידים שלי. כמו כל אדם שנולד, תינוק, הוא מתחיל לחכות את ההורים שלו, אבל בסוף לא יעזור לו כלום. הוא יחכה אותם עד מחר, הוא עדיין יהיה הוא. לא יעשה כלום בשביל זה, he's gonna be himself. וזה היופי. יום אחד אתה מגלה, הנה זה אני, זה הוויז'ן שלי, זה מי שאני.
זה היה החלק השני מתוך שלושה של לא רק רשת, בו ערכנו את אלי דה ג'יבר. איתי סימי ריגר ואני יניר רובינשטיין. החלק השלישי והמסכם של הרעיון כולל עוד קטע ג'אז ונגינה באולפן, בפרק הבא.